חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, מביע דאגה עמוקה מתקציב המדינה שאושר בשבוע שעבר. בריאיון לבצלאל כאן ולדוד חכם במהדורת הבוקר, האשים דרעי את הממשלה כי היא רוצה לטשטש את האופי היהודי של המדינה.
זה לא רק עולם התורה, בכלל עם ישראל. המאבק הוא על הזהות היהודית של המדינה. הם הורידו את כל המחסומים, את כל הקווים האדומים. הם רוצים לשנות, תוך את המדינה ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה, להפריד את הדת מהמדינה באופן טוטלי ומוחלט, כי אנחנו במצב השם מרחם, של הרס השבת, של הרס הנישואים, של הרס הגיור, של הרס הכשרות, של הרס הרבנות, של הרס עולם התורה. זה ממשלה שכולה רמייה, כולה הונאה, כולה נכלוליות, כולה ערמומיות. הם לא רוצים את החרדים, הם לא, החרדים לא יכולים להיכנס לשם.
14 פעילי ימין נעצרו אמש בהפגנה אלימה בכניסה לירושלים. המפגינים דורשים להעמיד לדין את השוטרים שאחראים למותו של הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, לפני 10 חודשים, במהלך מרדף משטרתי. חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר, מהציונות הדתית, אמר כי מדובר בהפגנה צודקת.
העובדה שחלפה שנה ואנשים שאחראים למותו לא נעצרו, ממשיכים בתפקידם, לא מוגשים כתבי אישום, דם יהודי לא יכול להיות הפקר בצורה הזאת, והפגיעה שימר שי עושים וממשיכים הלאה חייבת להיפסק.
ראש ממשלת עיראק מוסטפה אל-קזימי ניצל הלילה מניסיון התנקשות באמצעות מלט ממולכד שתקף את ביתו. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי לאחר ניסיון ההתנגשות התייצב אל-קזימי מול המצלמות ואמר כי טילי הבוגדנות לא יניעו את נחישות המאמינים. כוחות הביטחון והצבא הגיבורים שלכם פועלים למען יציבות עיראק ומגנים עליה, אמר ראש הממשלה. אנחנו פועלים כדי לבנות את המולדת שלנו באמצעות מתן כבוד למדינה. בשל מלחמת האזרחים באתיופיה הונחו עובדי השגרירות הישראלית במדינה להיערך לפינוי בעקבות ההסלמה במלחמה בין השלטון הפדרלי לבין המורדים. במשרד החוץ מתכוונים לפנות ולהשיב ארצה את כל הסגל הדיפלומטי, כשבסוף השבוע פרסם משרד החוץ אזהרת מסע חמורה לאתיופיה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
בימים הקרובים יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש והתפתחו תנאי שרב, גשם לא נראה באופק.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
שלום לכולם, שבוע טוב, גם חודש טוב, אפשר כבר, אפשר עדיין להגיד. זהו, אני פה איתכם, חזרנו מחול, הקרה והקרה. זהו, חזרנו עכשיו לפעילות שגרתית, אוקיי, זהו, חוזרים לשגרה עכשיו, שבוע חדש, עם פרשת ויצא, לדעת קצת איך היום להתמודד עם כאב. נלמד היום לא רק להתמודד עם כאב, אנחנו חיים בעולם ששואף בגדול נטול כאב, כמה שיותר נוחות וכמה שיותר קלות, כמה שיותר מהירות וכמה שיותר במילים אחרות כאב. ננסה להבין קצת מה התועלת שבכאב, נלמד קצת מרחל ממנו, יעקב ולאה, כיצד אפשר למנף או במידה מסנפלו לחבר לחבק את הכאב, כדי להבין שבתוך הכאב יש לנו דברים שאולי לא נמצא אותם בשום דבר אחר. אז איתי באולפן, ברדיו, ברדיו כל חי, 93 FM או 92.8, שתמותי קופרה יקר, ועוז כהן פה באולפני דברות, בשידור חי, דרך ערוצי הדיגיטל השונים. וזה אני, ואני פנגר פה איתכם, יאללה, יקראי, בוא נתחיל. טוב, אז בגדול אנחנו באמת חיים בעולם, בלי עין הרע, תראה, אני לא רוצה להתלונן על זה, אני חושב שזה נחמד מאוד, וכמה שיותר נוחות. וככל שאתה משתדרג, נגיד, אני טסתי בפרימיום, קוראים לזה. לא, ביזנס, בוא, לא נעוף עליהם עצמם. מה, אתה יודע, בפרימיום, זה היה קצת יותר נוחות. כי אתה יכול להשכיב את הספסל אחורה כזה, עם הרגליים, אופ, והאוכל טיפה יותר מסודרג, ופחות צפיפות, וכן הלאה. אז אתה רואה שככל שמשתדרגים כביכול, אתה מחפש לעצמך יותר נוחות, ונותנים לך, נותנים לך כזה סקית כזאת, לא סקית, כזה חצי תקרחצה כזה קטנטן, עם גרביים אפילו. עם גרביים, שיהיה לך, אתה יודע, איזה איכות חיים שתקרוב גרביים, או שפשוט לא תפגע בזולת עם גרביים שלא החלפת מספר ימים. אבל הנקודה העיקרית היא, אנחנו שואפים כמה שיותר לנוחות, ויש לך את המאוזניים נתנו לך, וכזה מסיכת עיניים, לא רק מסיכת פה, אלא גם כיסוי עיניים, שתוכל ממש לשמור על העיניים בטיסה, ודברים כאלה, סתם, כדי שתוכל כמובן לישון, כמה שיותר נוחות העולם שלנו שואף, כל החדרים בגדול, אם לא כל החדרים, ודאי הסלון עם מזגנים, יש לנו כיסאות מאוד נוחים, מים חמים בשפע, בדרך כלל, כן, אם אני לא תסידש, וגם עם חדות שמש, חדות חשמל, חדות חשמל, חמה מהיר כזה, קיצור, דואגים לך בכל הכיוונים, יש לך את כל האפשרויות של מכונת כביסה, אף אחד לא הולך היום לנהב על איזה מגרדת, בקיצור, אנחנו באמת מפונקים עד כמה שאפשר, עד שאפילו מייצרים לנו מכוניות, שלא נצטרך בכלל להשתמש בידיים, מכונית, קחי אותי הביתה, וזה מה שקורה. ולמרות שאנחנו חיים בחיים כאלה של באמת נוחות מקסימלית, עד כדי כך שכמעט הכאב הוא האויב שלנו. אתה יודע, אנחנו מנסים כמה שיותר גם לגונן על הדור הצעיר, כאשר הילדים שלנו אנחנו משתדלים כמה שיותר לגונן עליהם, שלא יחוו קשיים יותר מדי, ולא כישלונות ולא אכזבות. שוב, זה דבר נחמד מאוד, אני לא אומר שזה דבר שהוא לא בהכרח נכון, אבל התוצאות מדברות בשטח. והתוצאות בשטח לא בהכרח מראות על דור משודרג יותר, מבחינה ערכית, אישית, אני לא מדבר על הנוחות החיצונית, אלא כאדם באדם, יותר נרקסיזם, זאת אומרת יותר אחיזה באני ואני ואני ולייקים וכדומה, יותר דיכאון, אבל למה? החיים הרבה יותר נוחים, הרבה יותר קלים במידה מסוימת, אז מה קרה? אלא יש פה נקודה שאני חושב שאנחנו נצטרך קצת לעמוד עליה ולהסביר, שבעצם אם ננסה להיזכר, מה הם הרגעים המאושרים בחייכם? אם אני הייתי עושה עכשיו עושה כתבת עיתון, והייתי הולך לראיין אנשים, מושיקו, יעלי, צילי, גילי, תגידו לי בבקשה, מה הם הרגעים או הרגע המאושר ביותר בחייכם? כאשר שואלים דבר כזה, ברוב רוב הפעמים, נסו לבדוק גם אצלכם, הם יאמרו לי דברים שבאמת השמחה פרצה גבולות, אבל מה קדם לשמחה הזאת? שימו לב טוב. הרי הם יאמרו לי ככה, שהרגע הכי מאושר בחיים זה היה הלידה, והבן הראשון נגיד, והחתונה, לא יודע מה, סיום קורס, סיום מסלול כזה או אחר. מה קדם לכל האירועים האלה? אתם יודעים? אני אגיד לכם, כאב. וככל שהכאב היה גדול יותר, האושר לאחריו יהיה עוצמתי יותר. האור ניכר רק מתוך החושך. אדם שלא חווה כאב, לא חווה פחד, לא חווה, אתה יודע, גם בשידוחים, עד שלחץ ופתאום, וואו, אז השמחה פורצת גבולות, כי אחרי כל הוויכוחים, כל העניינים, וכל ההתלבטויות, אז וכן על הלידה, וכן על כל תהליך שבעצם אדם מרגיש שזהו. מה זה הזהו הזה? קדם לזה משהו שנקרא לו כאב. אז למרות שכל העולם שואף לברוח מהכאב, לכאב יש סיבה, כמובן שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכאב גם הוא בהשגחה מבורא העולם, אבל כבר דיברנו פעם באחת התוכניות שזה לא מדויק שהכאב הוא מבורא עולם, זה כן הכאב מבורא עולם, אבל אני הגדרתי את זה כך, אלוקים קובע כמה סבל יהיה לנו, אנחנו קובעים כמה נסבול, יש פה שני אלמנטים, יש את הכאב, נקרא לזה הגולמי, המזוקק, שזה בורא עולם נתן לנו כחיסון, בסדר? חיסון שאדם צריך בעצם לקבל מעין זריקת כאב מדודה, שעל מנת שהגוף שלו יפתח בעזרת השם נוגדנים מתאימים להתמודד עם דברים קשים יותר, קרי מחלות דומות בעתיד. אז אותו דבר ברמה רוחנית. כל פעם שאדם עובר איזשהו אתגר, ניסיון, קושי, מי בורא עולם. הקושי הגולמי, אם אני לוקח ומנקה אותו, רק מה שאלוקים נתן לי, זה ודאי בהשגחה פרטית, וזה ודאי המינון שאני צריך לקבל. הבעיה שאנחנו מאוד מחמירים בדברים האלה, ואוהבים להוסיף על הכאב. זאת אומרת, אלוקים נותן את הסבל, אני קובע כמה אני אסבול. זאת אומרת, שאם עכשיו אני לוקח את הסבל, ויום ראשון, יש לו סבל של פקקים, לא יודע מה איתכם, אבל סבל של פקקים, ריבונו של עולם, אין לי בעיה לנסוע עכשיו לאילת, אני מכם ברכב, אבל לא לעמוד בפקקים. יפה. אז אם עכשיו אני אקח את הפקקים, וידע שזה רצון בורא עולם, ואם הווייז אומר אפילו זמן משוער בפקק, 26 דקות. תבין, זו חוויה הייתה לי היום. 26 דקות בפקק. זאת אומרת, צריך לקחת הרבה אוויר לנשימה, אורך רוח ורוגע נפשי. עכשיו, אני יכול להתעצבן, איזה מדינה, איזה פקקים, וכן הלאה. וזה יגביר את הסבל שאלוקים נתן לי. אלוקים נתן לי את הפקק הזה מבחינתי, בסדר? עכשיו, כל סבל מיותר שאתם מוסיפים, מתעצבנים על עצמכם, ולמה קמתי מאוחר, ואשתי לא העירה אותי, לא, לא אצלי, אני כאן לפני כולם, עושה נקרא, אבל לצורך העניין, לא יודע מה, הרכב, אני, הסבתא, למה אצלך את זה בכלל? מי... כל סבל שאתם מוסיפים, זה כבר החמרה שלכם. אתם רוצים, תעשו את זה, אתם לא רוצים, אל תעשו את זה, אבל זה לא, לא רצון הקדוש ברוך הוא. ולכן, מבחינתנו, יש כן סיבה לכאב ולסבל. ובואו נגדיר את זה ככה, בתוך כל כאב שיש לכם, יש גם פוטנציאל. יש פה משהו שמאחורי הדבר הזה, יכולות להיפתח דלתות שלא נפתחות בשום צורה אחרת. ולכן, גדולי העולם היו מקבלים גם בשלוות נפש דברים שלא היו הולכים כמו שהם רצו. לדוגמה קלאסית, אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה, כאשר יעקב אבינו, כולם מכירים את זה, הוא עובד 7 שנים על מנת להתחתן עם רחל. תבינו, זה יעקב אבינו. אנחנו יודעים שהיום רוצים לשבת ללמוד תורה, רוצים, אתה יודע, לרבי שמעון בר יוחאי, במערה, להיות פרוש מן העולם, אתה יודע, להתמקד ברוחניות נטו. יעקב אבינו צריך להיות רועה צאן, סליחה? הוא צריך לעבוד 7 שנים אצל בוס כמו לבן? מה? זה השפלה נוראית, אבל בסדר, כדי לזכות להתחתן עם רחל אמנו, הוא מוכן לעשות הכל. והוא עובד 7 שנים. איפה היית לפני 7 שנים, יקיריי? אתם כמה זמן זה? זה לא... בסדר, אבל והיו בעיניו כימים אחדים, ובסופו של דבר מגיע רגע מאושר, אחרי כאב 7 שנים. והרגע מאושר, סוף כל סוף, תן לי קצור פירות, תן לי ליהנות מעמל כפיי. ובסופו של דבר, הרי לבן, אבא של אשתו, מחליף לו את האישה. נכון, ויער, והנה היא לאה.
כאילו, מה זה?
מה זה הדבר הזה? תקשיב, אבל בואו נקרא לכם שנייה איך יעקב אבינו מגיב. בסדר? אומר הפסוק ככה. והיא בבוקר, והנה היא לאה. כאילו, שלום עליכם. תבין, יעקב אבינו קם בבוקר. מה זה? מה זה? נו, מה היית עושה? מה היית עושה? בלי רעיונות, בוא נה, אני שרף לו את החווה. שרף לו את החווה, חצוף אחד. לוקח את רחל, בואי, בואי, בוא נלך מפה. אם הוא פותח את הפה אבא שלך, אני לא יודע מה אני עושה לו עכשיו. אני שולח לו כלבים, אני שולח לו. מה זה הדבר הזה? 7 שנים עבדתי. כאילו, לא יודע מה להגיד. אני פשוט נעלמתי דומיה. אני לא יודע מה להגיד. עדיף שאני לא אגיד, כי אני פה מעצבים. נכון? ככה אני, חס שלום, אני הייתי מנהל ככה, לכאורה. יעקב אבינו, והיא בבוקר, והנה היא לאה, ויומר אל לבן. בסדר? לא ויצעק הלבן, ולא ירים הלבן כיסא, לא, ויומר הלבן, מה זאת עשית לי? תשמעו איזה עדינות, אתה לא מדבר ככה לי, לאבא שלך נראה לי, נכון? בינינו עכשיו. ויומר הלבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? למה רימיתני? מה זה הלשון? כבכל, אני רוצה להתחזק, אבל תראה איך יעקב מדבר לשבר, אתה מבין? בסדר! הוא, תמיד, הוא, זה מקח טעות, הוא עבד עלינו, סיפר סיפורים, אני אתן לך חצי דירה, אני אתן לך דברים כאלה, שום דבר, החליף, את האישה החליף, יואו, איך הוא לוקח את זה באורך רוח כזאת? איך אפשר? מה זה הדבר הזה? אלא, יש פה יסוד שאומר הרלבג. הרלבג אומר לנו כך, רבי לוי בן גרשום. נפטר ברום צרפת, בפרובנס, מה שנקרא, ב-1344, כמדומני, זה יום הפטיר, הזמן הפטירה שלו. הוא כותב כך, אני מצטט לכם, התועלת ה-19. הוא מביא תועלות שיש להן כל מיני סוגי תועלת שאנחנו מקבלים מהפרשה, שאפשר ללמוד מנה, ובתועלת ה-19 הוא כותב כך, ראוי לאדם שיהיה שמח בחלקו שנתן לו השם יתברך. קודם כל, תהיה שמח במה שהשם נתן לך. יופי, בעזרת השם. למה אומר? כי כבר יקרה שמה שיחשבו האנשים בלתי נבחר, פירוש הדבר, מה שאדם חושב, היה פה טעות, החליפו לי, נתקעתי בפקק, למה זה קורה לי? למה דווקא עכשיו? מה עם הקורונה? וכן הלאה. כי כבר יקרה שמה שיחשבו האנשים בלתי נבחר, הוא יותר נבחר לפי האמת. אומר לך הרלבג, קודם כל תבין היסוד, לא מה שאתה רואה בלי לפגוע בך, אין לך לא רוח הקודש וגם אתה לא נביא, ואף אחד לא יודע את העתידות. ממילא, בדור שלנו לפחות. הנקודה העיקרית שמה שאתה חושב, איך הלך נגד רצוני? למה זה קורה לי? זה לא נבחר מה שנקרא. הממשלה הזאת היא סתם, לא יודע, עליה זה שלא נדבר, כי נראה לי, זה חוץ... החוץ בממשלה, כביכול, לא יודע, סתם. בקיצור, אז אומר, כי כבר יקרה שמה שיחשבו אנשים בלתי נבחר, הוא יותר נבחר לפי האמת. לדוגמה, איפה הדוגמה? תראה לי הוכחה, הרב, בבקשה. הלא תראה, אומר, שיעקב היה בוחר ברחל יותר מלאה. הרי ברור שיעקב אבינו, למרות שזה יעקב אבינו, בסדר? עם כל רוח הקודש, הנביאות, הצדקות, הכל. הוא רצה את רחל, נכון? הוא לא רצה את לאה. אבל הראהו הקדוש ברוך הוא, כי יותר נבחרת הייתה לאה אל התכלית, אשר בעבורו הייתה הכוונת בלקיחת האישה, והוא הולד את הבנים. אומר הרלבג, בוא נראה עכשיו שורה תחתונה. שורה תחתונה, הרי רחל ולאה היו עקרות, בסדר? זאת אומרת, אם הוא מתחתן נטו עם רחל, מאוד ייתכן שלא היה להם ילדים כל ימי חיים. בגלל שהוא התחתן עם לאה, ותכף נראה, לאה קודם כל היא זאת שפתחה עבורו את כל הנושא של שישה בנים. שישה בנים, זה לא הולך ברגל מה שנקרא. ואז הרי בזכות לאה, במידה מסוימת, גם רחל הרי נפקדה. זאת אומרת, עם כל הסיפור שהיה וכן הלאה, תכף נסביר את זה. אז אומר הרלבג, הנה תראה, יעקב אבינו לא איבד את הצפון, מה שנקרא, לא איבד את האיזון הפנימי, למרות שדברים הלכו ממש, אבל ממש נגד רצונו, והוא היה צריך להתרעם ולהתעצבן ולברוח, ולא משנה מה. הוא הבין, שנייה, אני עשיתי את שלי. אני עבדתי 7 שנים, אני נתתי לה סימנים, אני לא ישבתי רגל על רגל והייתי שענן. עשיתי את המקסימום שלי. מפה, אם זה כבר קרה, אני מבין שיש פה משהו שזה רצון הקדוש ברוך הוא. וממילא, פה אני אעשה כבר שיקולים אחרים, אני לא יכול לפגוע בלאה, אני עכשיו אעשה מה שאני יכול מעבר לזה, אבל אני מבין שהיה פה רצון אלוקי שהוא לא בהכרח מסתכרן עם הרצון שלי. ותמיד יקיריי שיש מחלוקת כביכול בין הרצונות שלנו לרצון האלוקי, יקיריי, שחררו, תנו לקדוש ברוך הוא להוביל, גם שזה לא משנה, תמיד לתת לו להוביל, אבל הרעיון הוא פה, להישאר בשוויון נפש. ופה בוא נראה איך כל האבות הקדושים, מבחינתנו עכשיו בפרשה שלנו, את גם האבות וגם האמהות, יעקב, לאה ורחל, מתמודדים בעצם עם הכאב בצורה נכונה. אז בראש ובראשונה אנחנו רואים את ה... וירא השם כי שנואה לאה. בפועל, נכון, יעקב הוא גם בן אדם. לפי דרגתו, זה אפילו לא במושגים שלנו, אבל אם התורה כותבת את זה, אז יחסית, לאהבתו לרחל, לאה הייתה מעט פחות. אי אפשר לומר שהם היו בדיוק אותו דבר, כי בכל זאת, באמת יעקב אינו רצה יותר את רחל. אז ביחס שביניהם, זה לא שיחס שלו הייתה סנועה, אלא ביחס הייתה פחות אהובה, מה שנקרא. ממילא, וירא השם כי שנואה לאה, מה המשך הפסוק? ויפתח את רחמה ורחל עקרה. אומרים חזל, נקודה ראשונה, בבקשה. לאה הייתה עקרה. מה היה המפתח בעזרת השם לזרע הקודש לעבוד אותו יתברך? וירא השם כי שנואה לאה. השם יש לו, כמו שיש גלאי מתכות, נייטיב בחו"ל, לא שיש אנשים משיגנר, הם הולכים גלאי מתכות בים. בחוף הים הם הולכים, אולי אנשים שכחו פה דברים, נפל להם דברים, הולכים ומחפשים ככה, תמיד מה השיגעון? יופי, אז להבדיל, לבורא העולם יש כזה מזהה כאבים. ברגע שהוא רואה שאת צובלת, ברגע שהוא רואה שאתה מתמודד עם משהו, אתה, יש לך וי כחול מה שנקרא, אתה משודרג. אתה קיבלת עכשיו VIP, VIP, אתה מסודר עם אלה שהם ב-first priority, מה שנקרא, בעדיפות הראשונה. ואם אני עכשיו הולך לרדת שפע לעולם, מי שסובל, אתה בין הראשונים, יקיריי, נכון? לכן וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. זאת אומרת שעד הרבה, לפני כן היא לא יכלה לרדת, ועכשיו היא יכולה. יופי, נהדר. יש רוצים להגיד שזה בבחינת כמו הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, זאת אומרת דווקא עם אדם, מה שנקרא הוא מאחורנית, הוא אלוקים יקדים אותו להיות ראשון. אותו דבר, רחל אמנו. רחל אמנו זוכה להיפקד מסיבה אחת עיקרית, אומר הפסוק, ויזכור אלוקים את רחל, נכון? ויפתח את רחמה. מה זה ויזכור אלוקים את רחל? לא חס ושלום כאילו נזכר, אוי רחל, שכחתי מלא לגמרי, מה קורה פה? חס ושלום. אלא הכוונה היא כך. אנחנו יודעים הרי שבגלל הכאב שנגרם לרחל, אנחנו דיברנו על הכאב שנגרם ללאה, שזה שהיא פחות אהובה, אנחנו מבינים, אבל לכאורה הכאב העוד יותר גדול הוא של רחל, שוויתרה מלכתחילה על יעקב. אז שום כאב לא הולך לאיבוד, שום סבל, שום ויתור לא נעלם אי שם בעננים. הכל נרשם, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך וכאביך, אני מוסיף כמובן בספר נכתבים, ולכן ויזכור אלוקים את רחל, מה הוא זכר? אומרים חז"ל, זכר את הסימנים שהיא מסרה, כאב נורא, אבל הכאב הזה הוא בעצם מפתח, הוא תשלום למשהו שאתה הולך לקבל לאחר מכן. כל כאב שאתה סובל כרגע, הוא פתח תקווה להרבה מאוד דברים נוספים. אז נכון שאנחנו בפתח תקווה עכשיו באולפן, אבל אנחנו צריכים גם פרסומות, ולכן אנחנו נצא להסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
הדרן במבצע נפלא שבנפלאות. רוכשים עכשיו סמארטפון סמסונג חדשני ומתקדם מבית הדרן ומקבלים במתנה עד דלת הבית. מנוי יוקרתי למגזין נפלאות רב התוכן לשעות איכות נפלאות לילדים שלכם. חייגו עכשיו, זה נפלא. כוכבית 3230.
בואו לאירוע העשור של בסדנו, אירוע של חדשנות והשקעות בבנייני האומה בירושלים. האירוע יתקיים בעזרת השם ביום שלישי 9 בנובמבר, ה' בחסלו. הרצאות, הופעה של שלמה כהן ויואלי דיקמן וארוחת שף מפנקת. להרשמה חובה חייגו 1-800-801-802, 1-800-801-802.
דמיינו לכן יומיים של חוויות מדהימות. מלון מפנק בטבע, עם בריכה פרטית וספה מרגיע. טיול בזריחה, טיול ג'יפים, עם מלווה שתבחרי.
רגע, אבל למה לדמיין? מולר מזמינה אתכן להשתתף בפעילות, לבחור את המלכה של מולר, וליהנות יחד איתה מיומיים של חוויות משותפות במלון מפנק. טיולים, שופינג על חשבוננו, וארוחות כיד המלך. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 6176, כפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת משניים עד 27 בנובמבר, כף זין בחשבן עד כף גימל בחסלב, תשפ"ב.
הכביסה בחורף לא מתייבשת, אני מיואשת.
לבמת! מייבשי כביסה עוצמתיים, 7, 8 ו-9 קילוגרם, קונדנסור ללא צינור, מייבשים לך את הכביסה בצ'יק, וגם קונים מייבש ומקבלים מתנה בשווי 1,200 שקלים או סט סירים מפואר של סולטה.
סי החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
פריסייל מטורף במשמיר, 40% הנחה על כל הביגוד והנהלת הספורט. שמעתם נכון, 40% הנחה על הכל, כולל הכל, לחברי מועדון, כפוף לתנאי המבצע. משמיר.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.
רוכשים עכשיו סמארטפון חדשני ומתקדם עדרן, ובוחרים מנוי יוקרתי ממגוון מגזינים מרתקים למשפחה במתנה. קונים עכשיו עדרן, כוכבית 3230.
שלום, כאן ארי אמון, מנכ"ל עמותת בית חם. קורס ITT מחזור ג' בהגשתו של דוקטור אמיר קוליק, מתחילים. הירשמו עוד היום בטלפון 0733-300-200, והיכנסו למחזור ג' המתחיל השבוע, 0733-300-200. זו ההזדמנות האחרונה להרשמה למחזור ג', 0733-300-200.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
לנו, ואנחנו בזאת השם לומדים היום קצת, לכאורה חיים ללא כאב, זה מה שהיינו רוצים. אבל אנחנו לומדים את התועלת שבכאב על הצד, ויש. אז אמרנו שקודם כל הכאב הוא חלק מהחיים. לא רק חלק מהחיים, אם נבדוק אחורנית רגעים מאושרים ביותר בחיינו, היה לפניהם כאב כזה או אחר, כאב של ציפייה, כאב של פחד, כאב של אכזבה, כאב של מאמץ מאוד גדול, ווואו, אנחנו אחרי זה, וכדומה, זאת אומרת, הכאב, אנחנו תכף נדבר על זה גם ברמה הפרקטית, יש לו הרבה דברים שבעצם לאחר חושך, האור הרבה יותר מוארך מצד אחד. מצד שני, אנחנו חיים בעולם כמה שיותר נוח ומרופד, ומנסים לרפד לעצמנו, לילדינו, ויש בזה היגיון, כי אנחנו רוצים סך הכל להגן, אבל אולי אנחנו קצת גם מנבנים, אולי אפילו קצת חס ושלום, מחלישים, כי אם אדם לא מתאמץ ולא עושה שום דבר בחייו, והכל כאילו מרופד, כשהוא יקרה למצב שהוא יצטרך להתאמץ, או שיהיה איזה כישלון, או איזה סתירת לחי, יכול להיות שהוא יתרסק, כי הוא איננו מחושל מספיק לעבור את החיים כפי שהם. אז למדנו שלמעשה בכאב תמון אוצר. יש בו מפתח שאולי שום דבר אחר לא יכול לפתוח את הדלתות אלמלא הכאב. למשל, למדנו שככה יעקב אבינו מבין כאשר הוא חווה כאב, נגדיר את זה של אכזבה, של הרגשה שהוא טרח 7 שנים על מנת להתחתן עם רחל וחמיב מחליף לו את האישה, במקום להתעצבן, להתמרמר, לכעוס ולפתוח בשביתת רעב, אינני יודע, מה שיעקב אבינו מבין, שלצורך כן יש פה תועלת, וכמו שקראנו את הרלבג, אולי נקרא את זה רק את השורה הזאת שהיא חשובה עבורנו, שאדרבה, כי כבר יקרה, שמה שיחשבו האדם בלתי נבחר, מה שנראה לך שיצא נגד הרצון שלך, למה זה קרה לי וכן הלאה, אדרבה, הוא יותר נבחר לפי האמת. סמוך על בורא עולם, יהי רצון שנוכל לראות את זה עין בעין, כמה שיותר מהר, ולא רק להאמין בכך. וזאת היא הסיבה גם שראינו שלאה זוכה להיפקד לפני רחל. מדוע? שוב, סבלה כאב. וירא השם כי שנואה לאה, אמרנו שהייתה טיפה אפילו, אצלי, על פית המיליגרם, פחות אהובה אצל יעקב. אבינו ממילא, אלוקים מסמן כל אחד שהוא סובל כאב כזה או אחר. זה ה-VIP, זה המחלקה יותר משודרגת אצל הקדוש ברוך הוא, וממילא התועלת והשדרוגים מגיעים בהתאם, לכן זוכה להיפקד ששתיהן הקרות, גם רחל וגם לאה, הרבה לפני רחל, ואנחנו רואים גם את כמות הבנים, 6 אל מול, בסופו של דבר, 2, שגם הם אצל רחל הם מגיעים שוב בזכות כאב, ויזכור אלוקים את רחל, מה הוא זכר, שהיא מסרה את הסימנים במסירות נפש, כאב עצום שפותח את השערים לאחר מכן, אבל כמעט שזה התאזן עם הכבוד והאהבה שקיבלה מיעקב אבינו, אז הכאב הזה בעצם התמתן, ולכן זה היה התוצאה 2 אל מול 6, כביכול, אחת הסיבות. לעניינו עוד דבר אחד מאוד חשוב, אם כבר הזכרנו את זה, בואו קראנו את הרלבג, בואו נקרא דבר אחד מנו, ואנחנו יוצאים לדרך לדברים נוספים. הוא אומר כך, קראנו את התועלת ה-19 מקודם, בתועלת ה-20 הוא מסכם לנו מה שדיברנו כעת, הוא אומר כך, והוא לפרסם עניין השגחת השם בשפלים. זאת אומרת, אחת הסיבות שאנחנו מספרים פה את כל הדברים בפרשה, זה ללמד אותנו איזשהו שיעור, הוא קורא לזה תועלת, בללמוד ולפרסם את השגחת השם, לא רק בעולם, לא רק השגחה פרטית על כל צד ושעל, אלא בעיקר על השפלים. והוא שהוא רואה דמעת העשוקים. ולזה סיפרה התורה שכבר ראה השם יתברך התעלה כי שנואה עליה, הנה אנחנו חוזרים לדוגמה הראשונה, ונתן לה ריבוי בנים לפייס את נפשה ולמשוך אליה את אהבת בעלה. אז נכון שזה דיבור בשפה שלנו, כי לכאורה, אבל אנחנו רואים שזה גם היה אצל האבות בשורשים שבשורשים. ככה זה עובד, בורא עולם משגיח כנראה, מה שנקרא, אנחנו מבינים את זה, שתפילה לעניק יהיה עטוף, אז מי שסובל ברמה כזו או אחרת, אני מבין שקשה, אני מבין שאני מעדיף להתחלף, אבל בואו נייקר את הזמנים האלה, כי יש להם תועלת. אבל גם ברמה הפרקטית, יש תועלת בכאב. בואו ניגע בארבעה דברים. דבר ראשון, בואו נקרא את זה שכאב מעניק משמעות לדברים. אז זאת אומרת, תארו לכם עכשיו שסיום השס, ללמוד את כל התורה כולם, היה קלה קלות. היה כמו, לך לישון בלילה, ואתה קם, אופ, למדתי שס. נו, מישהו המעריך את זה? קצת פחות, נכון? אני אומר לכם, אני שהייתי בארצות הברית, לקח אותי טרמפ, לא טרמפ, כאילו הסיע אותי משדה התעופה, יהודי יקר מאוד, שמת, עבד השם כזה חמוד, הלוחית רישוי שלו זה אפילו אלס גיט, כאילו הכל טוב, אחי, הכל טוב, נהדר. והוא לומד הרבה מאוד מהשס ודאי בגרסה. הוא דוגל בגרסה והוא סיים את השס בגרסה והוא מסיים מסכת תענית כבר 49 פעם בגרסה. והוא אומר, תראה, אז נכון שאני מספר להורים שלי, סיימתי עוד פעם את המסכת, סיימתי פעם את המסכת, אז ההורים שמחים מאוד, אבל אם אדם מתאמץ ועמל ובסופו של סיים מסכת, מעריכים את זה יותר. שוב, למה? בגלל המאמץ. אבל בשורה התחתונה, תכלס, אני סיימתי את השס, הוא אמר, אז גם על זה מגיע כל הכבוד, כי גם זה קשה. בוא נראה אותך מתמיד עכשיו, ללמוד שבעה דפים ביום, וכדומה, לא שאני קורא, הוא עשה את זה בצורה כזאת, של שני דפים ביום, תוך 3.5 שנים, אבל הרעיון הוא מאוד פשוט. דווקא דבר שבא בכאב. וככל שהכאב הזה היה יותר גדול, כמו כידוע הסיפור של הסיום של דף אחד, אצל משה פיינשטיין עם המתאגרף, מי שמכיר את הסיפור הזה, שזה היה אבא של אחד הילדים, שבעצם היה לו קשה מאוד ללמוד, אבל הוא למד וניסה, ובסופו של דבר סיים דף אחד. אבל הם עשו סיום מסכת כביכול לדף הזה, עם שמחה עצומה, כאילו, למה? הוא סיים דף אחד, מה אתה קורא את זה ברבע שעה? נכון, אבל עבורו זה היה קשה, והוא התאמץ מאוד, אז כאב גורם לערך של דבר, ככה זה בכל העולם כולו, אם אדם יסיים מרתון, רק בפיהוק, סתם הוא פייק, והוא כבר סיים את המרתון, אז אף אחד לא יעריך שהוא רץ מרתון, או כל דבר כזה או אחר. לדוגמה, ב-2014 למניינם, החליטה קבוצה של אנשים לגייס כסף למחקרים, לתרופות, ניסיון לתרופות הנכון, של מחלת ה-ALS כידוע, של מחלת הניוון שרירים, לא לפעם ישראל, השם שלך רפואה שלמה לכל מי שסובל מהדברים הללו. מחלת ה-ALS, למעשה מחלת חשוכת מרפא, אין הרבה מה לעשות, אבל הרעיון העיקרי, אז רצו לקדם, אז מה עשו כדי לגייס כספים? לקחו דליים של קרח, אנשים ידוענים יותר, ידוענים פחות, לקחו את הדליי קרח ושפכו את זה על עצמם, כאילו, וואו, קרח יפה, כאילו, מה עם קרח? וזה היה כדי לעודד אנשים, חבר'ה, תתגייסו, תתרמו, יפה. וזה היה רעיון מבריק שמתפס הרבה מאוד בעולם, וזה נעשה משהו, מה שנקרא, משהו ויראלי. אני שואל אתכם, אם היו סתם שופכים על עצמם, לא יודע מה, מי ורדים, או סתם דפים כאלה שופכים לעצמם. תגיד, מה, משיגנר, זה לא נורא, מה הם עושים לך? ברגע שזה היה גם עם כאב, עם איזה מסירות, עם איזה קושי, זאת אומרת, וואו, כל הכבוד, הוא עשה, אז גם אני מתאמץ וכדומה. זאת אומרת, אנחנו שכאב גורם משמעות לדברים, ולכן זה גם מייקר את הדברים. נהדר, נקודה ראשונה, נקודה שנייה. בוא נגדיר את זה שכאב עושה אותנו אנשים טובים יותר. מתי אנחנו יותר מלוכדים, כאתה יודע, של חסד ונתינה, בזמן שלום או בזמן מלחמה? אתה רואה שיש כאב, פתאום מתלכדות השורות, ופתאום, אתה יודע, כולם נותנים ועוזרים, ונוסעים לחיילים, ונוסעים להם, ולבית חולים, ולפה, כולם בשעת כאב, זה מוציא מאיתנו יותר פוטנציאל חיובי שיש בנו, אבל כאילו אנחנו לא רואים לנכון לתת לשני את הצורך הזה, אלא אנחנו יותר עסוקים בעצמנו בימים רגילים, אבל כשיש זמני כאב, ועם ישראל באמת יאמר עליו, אין דברים כאלה בעולם, מי כעמך ישראל, אתה רואה שמתגייסים ברמות על, גם לזה יהודי שאי שם בכלל לא מכירים אותו, וזה מקסים וזה יפה. דווקא בתקופת כאב, היא רצה שלא נצטרך לעשות את הכאב, אלא גם באופן רגיל. דבק חברתי. דבק חברתי. כאב הוא מדביק מדהים. עשו ניסוי בארצות הברית כאשר לקחו שתי קבוצות סטודנטים. קבוצה סטודנטים נתבקשו לאכול יחדיו שוקולד, בסדר? וקבוצה השנייה נתבקשה לאכול ביחד פלפלים חריפים. אבל ממש חריפים. לאחר המבדק הזה, מי היו יותר מלוכדים, מי היו יותר כאילו, יו, אחי, אתה יודע מה היה? כמובן, הפלפלים החריפים, קבוצת הפלפלים, הם אלה שבעצם ככה הפכו להיות יחידה אחת. איך עשית את זה? יו, זה מה זה שורף, זה מה זה קשה. אלה שאיננו, כל אחד שווה מהקוביה שלו, אפילו שאפילו לא יראה, תן לי ליהנות מהקוביה שלי. ולכן, דבק חברתי, לא שאני ממליץ, חייבים את זה, אבל אתה רואה שדווקא אנשים שעברו דברים ביחד, אוקיי, היינו ביחד בצבא, אז אם היו ביחד בשלישות, או בכל מיני דברים כאלה עדינים יותר, אז היה חברים חברים, אבל אתה יודע, לא מכירים אותם. אבל היינו ביחד בצבא, אחי, ביחידות, היינו ביחד בג'בלאות, אז זהו. אז אני אומר לכם, אתה נפגש גם אחרי שנים, זה לא יאמן, ככה לפחות אצלי זה היה, הזמינו אותי אחרי שנים, אני לא אשכח את זה לפני, אחרי 20 שנה נפגשנו, ואתה רואה, כמו אחים, אחי, אפילו כמו אחים, לא רוצה להגיד יותר, סתם, אבל ממש כמו אחים, זה מאוד מרגש, מאוד יפה, אז דווקא הם עברו כאבים ביחד, לא עברתם כאבים, פחות דבק חברתי. אז לא שחכים לכאב, אבל אני אומר, אם יש כאב, בוא ננצל אותו. ודבר האחרון הוא, בוא נגדיר את זה, שכאב מחזיר אותנו לפה ועכשיו. אחת הבעיות שלנו בחיים, שאנחנו נסחפים, מה היה בעבר, ואיך הוא עשה לי, ואיך דיבר אליי, או לעתיד, מה יהיה, איך יהיה עם עלי הפחד. כשאתה מרוכז בהווה, אתה הרבה פחות מודאג. כאב מביא אותי פה להווה. אין לי זמן לחשוב לא לעבר ולא לעתיד עכשיו. אז כל פעולה לא צריך כאב ממשי. אפילו שאני הולך לשיעור תורה, או לעבדי, לחדר כושר, משהו שמצריך אותי לעשות פעולה פה ועכשיו, אז אם הכאב הזה מביא אותי להווה, כבר היה שכרי. ואני מרוכז את מה שאני באמת צריך, ולא סתם מחשבות סרק שאינן מובילות אותי לשום מקום. כי לפעמים יש מחשבות סרק שמפחידות אותנו, ולמשל, אם כבר אנחנו מדברים אז על יעקב אבינו, יעקב אבינו חזל אומרים, בניגוד לאליעזר עבד אברהם, שתי פרשיות אחת אחרי השנייה, פרשה השנה, אתה רואה איך יצחק מקבל את השידוך על מגע של כסף. נשאר בבית, מה שנקרא. המקרה טוב אצל הסוח בשדה, אבל לא עושה שום דבר פיזי. אליעזר הולך מצויד בתכשיטים, נזמים, טבעות, מביא גמלים, מגיע שגריר, אתה מבין מה זה? משהו מכובד, לא עכשיו... והוא הולך ופוגש את רבקה ואת כל התהליך בצורה מאוד מכובדת, מאוד מסודרת, מאוד אלגנטית, כראו ליצחק אבינו. יעקב אבינו, הרי הוא מגיע כאחרון הנמלטים. מה זה חס ושלום, כמו אתה יודע, זה... נמלט מלחמה, הוא בורח כעשיו ורוצה לרצוח אותו, והוא לוקח איתו קצת ציוד, אבל בשלב מסוים כידוע בחזל, אני רוצה לספר לכם, אבל אליפז, הבן של עשיו, תופס אותו בדרך, וכאשר בעצם עשיו, אבא שלו, שולח אותו במשימה, הרוג אותו, רצח אותו. אתה מבין, יש שכיר חרב רודף אחריך? רק מהפחד אני מאבד את הצבע בפנים, מה שנקרא. וכאשר הוא נפגש איתו, אתה מבין שעכשיו אליפז, קבל הוראה, גבור אותו! אבל חזל אומרים, בגלל שהוא היה, הוא למד קצת אצל יצחק אבינו. אז משהו נשאר, גם אם אדם ירד מהדרך, יש משהו נשאר. וממילא הוא מסכים לא לרצוח את יעקב אבינו, הוא רק שודד אותו, תודה רבה, זה גם עדיף, ואז הוא מקיים את ציווי אביו, כי אני בעין חשוב כמת, אז כביכול הוא הרג אותו, בפועל, שורה התחתונה, יעקב מגיע בלי כלום. תחשבו, הוא מגיע בלי שקל, כלום. עכשיו הוא יגיע ללבן, והוא יגיד לו, אני יעקב אבינו. כאילו, תבין, אני הבן של זה, הנכד של. הוא לא יאמין לו, הרי אין לו תעודת זהות, נכון? הוא לא יכול, מי זה אתה? בוא נבדוק בפרופיל, איך ידעו, איך הוא ידע שזה יעקב אבינו? תחשבו איזה הרגשה, וכידוע, יעקב אבינו בשלב מסוים, מגיע לניסיון. מגיע לניסיון שנקרא לכם את חזל שאומרים שבעצם הוא מגיע לאיזשהו הרגשה של אשא עיניי אל ההרים. והוא אומר לעצמו, אשא עיניי אל ההרים, אל תאמר אל ההרים, אלא אל ההורים. איך ההורים שלי התחתנו? יצחק ורבקה, זה היה עולם אחר. עם אליעזר והכל, אז מה יהיה איתי? מאין יבוא עזרי? הרגשה של חוסר אונים מוחלט אבל. ואז הוא נותן לעצמו תשובה. מה התשובה? עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. שמעתם? עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. הוא לא אומר אני אעשה קומבינות, אני אסתדר כאן, יהיה בסדר, אני לא יודע מה, שום דבר. תשובה אחת הוא נותן לעצמו, בהתחלה הוא מפחד, זה, הוא בן אדם כביכול. חזל אומרים שהיה לו כן הרגשה של פחד, אבל הוא מחזק את עצמו, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, זה מה שאני צריך. אני צריך רק אותך, בורא עולם איתי. וחזר לנו שעד רבה, כשהוא הגיע הרי, בשלם זה, והפגע במקום, בורא עולם, משקיעת החמה. שקיעת חמה טרם זמנה, נהיה חושך. חושך! למה הוא עשה חושך? אומר המדרש שבורא עולם חיבה את האורות, כביכול, אני רוצה להיות עם אהובי לבד. אני רוצה להיות עם יעקב אבינו, אל תפריעו. אל תפריעו לי, מה שנקרא. ואז יעקב אבינו מתקן תפילת ערבית. אתה יודע למה? מכיוון שחושך, אתה יכול לפרש אותו, הנה, השם לא רוצה אותי. הוריד את השלטר, אחי. הוריד את השלטר. קיבלת האורות. למה צריך לסבול? אני לא רק... תן לראות את הדרך. מה ביקשתי? תשאיר לי את... תן לי קצת לראות. לא, בורא עולם מבין שיעקב אבינו צריך עכשיו את הרגע הזה של לחזק את עצמו, שגם כי ילך בגיא צל מוות לא ירע רע, כי אתה עמדי, לדעת שגם בתקופה של חושך אתה מתקן תפילת ערבית, כי אתה מבין שעד רבה, לא שהקדוש ברוך הוא סגר לך את האור שהוא לא רוצה אותך, בדיוק ההפך, הקדוש ברוך הוא רוצה אותי ואותו לבד עכשיו, אתה ובורא עולם, את ובורא עולם לבד, וזוהי העבודה של החושך של כל החיים שלנו, זה העבודה של כל הכאב של החיים שלנו. הכאב זה לא כדי לברוח מהקדוש ברוך הוא ושלום, זה לא רק לחפש פתרונות קלים, משככי כאבים, זה חמוד, אין לי בעיה, תעשה את זה, זה לא קשור. אבל תנסה להבין שהכאב זו הזדמנות, הזדמנות להתחבר לבורא עולם, הזדמנות להבין שיש פה אוצר, שאחרי הכאב, בעזרה שתיפתח דלת, שלא הייתה נפתחת בשום צורה אחרת, ובינתיים, במקום להוסיף על הכאב, תלמדו במידה מסוימת לחבק את הכאב, לא להילחם איתו. אלוקים קובע את הסבל, אנחנו קובעים כמה נסבול. ויהי רצון שלא נסבול בכלל. ואם, אז רק מידה מזוקקת, השגחה פחית, פרטית, מבורא עולם, שיודע בדיוק מה אנחנו צריכים כדי לשדרג את חיינו. עד כאן רזדי ייחודה להיום. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, עוז כהן, מי שאיתנו בווידאו תשארו, יש לנו אורחים מעניינים. יש לנו שבת הקרובה ברמדה, מי שיודע עם הרדיו, אז מי שרוצה פרטים שיתקשר לרדיו, ונתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר, יום טוב, כל טוב.